ממשיכים, כן, בהלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ד', היה הוא רוצה ללמוד תורה. ויש לו בן ללמוד תורה. אז יש פה שני אנשים שרוצים ללמוד תורה. הוא קודם לבנו. מדוע? כמו בכל מצווה. שמצווה קודם כל בו, יותר מאשר באחרים. או, אז אם יש, אני יודע... רק לולב אחד לקנות. יש רק לולב אחד. אני אקנה אותו ולא חברי. יש לי כסף. אני לא אגיד, הוא קודם לי. אז זה נכון שיש, לגבי לימוד תורה, היה מקום לשאלה. מדוע? משום שיש מצווה לאדם ללמד את בנו. אז לכן היה מקום למחשבה שאולי בנו קודם. כיוון שלימוד תורה למדנו מהפסוק... ולימדתם אותם את בניכם. אז לכאורה, אם עיקר הלימוד הוא מלימוד לבן, היה מקום לחשוב שהבן קודם. מצד שני, יש פסוק אחר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, אם כן, האדם צריך בעצמו ללמוד, יש לו גם מצווה כזאת. אז מה עושים? יש לו פה שתי מצוות עשה, אז הוא קודם לבנו. ואם היה בנו נבון ומשכיל להבין מה שילמוד יותר ממנו, בנו קודם. מדוע? משום שעוד יותר חשוב לנו, מאשר קיום מצוות לימוד, עוד יותר חשוב לנו שהתורה תלמד. ואז יוצא שאם יש מישהו שעושה את זה יותר טוב, אז הוא קודם. זה אומר שלימוד תורה איננו מצווה במובן הרגיל. כי אם זה מצווה במובן הרגיל, אז כל הקודם זוכה. אבל אם התורה... היא דבר השם וחוכמה שצריכים להיות נלמדים בעולם, אז זה כבר לא כל כך משנה אם זה אני או בני. אז אם בני יותר חריף ממני, הוא קודם לי. מה? עד כאן מובן? מה?
זה לא בן, אבל זה
עדיף? אמרנו, מה זה בן? תלמידים. נכון? זה מה שאמרנו. ואף על פי שבנו קודם, לא ייבטל הוא. שכשם שמצווה עליו ללמד את בנו, כך הוא מצווה ללמוד לעצמו. זה סברה פשוטה. לא, סברה פשוטה, זה לא צריך מקור. ברור שאם יש מצווה גם עליי וגם על עוד מישהו, עליי קודם, כמו כל דבר. זה פשוט. אלא החידוש הוא, להקדים את בנו במידה והוא יותר חריף.
מה הסיטואציה? זה לא סיטואציה שזה במקום זה. האבא במקום הבן.
למה? יש למשל מלמד. המלמד יש לו כבר כיתה מלאה. ההלכה היא שמלמדים 25 תלמידים ביחד ולא יותר. עכשיו יש מקום 25, לא 26. עכשיו מגיע האב ובנו רוצים ללמוד את זה למלמד, למשל. סיטואציה אפשרית. הלכה היא, לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה. שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שימצא שאין ליבו פנוי, יישא ואחר כך ילמוד תורה. שוב, פה העיקרון הוא הלב הפנוי. אתה לא יכול ללמוד אם אין לך לב פנוי. עכשיו, באיזה גיל צריך להתחתן? אז המשנה באבות אומרת בין 18 לחופה. הרמב״ם מסביר מה זה בין 18, הכוונה בין 17. זאת אומרת שאדם שכבר הגיע לשנתו ה-18, מחויב בחופה. ככה הרמב״ם מבין בהלכות, במסכת אבות. יוצא בגיל 17, אדם נושא אישה. כלומר, יש לו כל השנה לבחור, אבל יש לו בגיל 17. עכשיו, למה לכאורה, זה קצת מוזר הסיפור הזה, למה לחכות עד גיל 18? הרי באיזה גיל אדם מתחייב במצוות? זכר, מתחייב ב-13. אז מדוע אנחנו לא נחייב אותו? הרי זה מצוות עשה, קופין על מצוות עשה. אז למה שאדם לא יקיים את המצוות הזאת בגיל 13? לא יכול לפרנס. אז שיתפרנס, מה הבעיה? בגרות מינית, בגיל 13, יש כבר בגרות מינית. חוץ מזה, גם אם אין בגרות מינית, אז הוא יכול לשאת אישה ולקיים את האישות מאוחר יותר, כשתהיה בגרות המינית. זאת אומרת, אם כבר יש מצווה לשאת אישה, אז לכאורה הוא היה צריך כבר בגיל 13, אלא שכתבו הפוסקים שזה שדוחים, זה כדי שימצא אישה ההוגנת לו. מה זה הוגנת לו? מתאימה לו. וזה דבר שקשה לדעת בגיל 13, בגיל 17 אדם כבר בוגר. אלא מה? הגמרא בקידושין אומרת שלמעשה נוהגים בגיל 24, בין 22 ל-24, ויש דעה אפילו עד גיל 26. זאת אומרת שיש גם איזה צורך למלא מצברים, אבל אם זה נכון, ניקח את עיקר הדין שצריך להתחתן בגיל 17, אז מתי אדם למד תורה? אז יש לנו ברייתא, שאומנם הרמב״ם לא מביא אותה בנוסח המשנה שלו, אבל ברוב הנוסחות זה כתוב, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה. אז אם ניקח את זה כפשוטו, יוצא ככה, שאדם בגיל 5, נתחיל ללמוד את המקרא. ועד מתי? עד גיל? 10. אבל ב-10 הוא כבר מתחיל משהו חדש. אז הוא צריך לגמור את המקרא עד גיל, עד סוף גיל 9. בסדר? עד יום הולדת 10. צריך ללמוד את המקרא. 5 שנים זה הרבה זמן. אפילו זה 6 שנים. כן? 5, לא. זה 5 שנים. בסדר? 5, 6, 7, 8, 9. יש לו 5 שנים. ללמוד את כל המקרא. מה זאת אומרת ללמוד את המקרא? לדעת אותו. בעל פה, עם המשמעות של המילים, מה זה אומר, נכון? זה אפשרי בהחלט. האם זה אומר שאז הוא לא יכול ללמוד שום דבר אחר? לא נכון. יש לו מספיק זמן גם לכדורסל, וגם ללמוד אנגלית, ומתמטיקה, והיסטוריה, גיאוגרפיה וכו', הוא יכול ללמוד הכל. זה מספיק זמן כדי ללמוד את התנ"ך, ואז בגיל 10 מתחילים את המשנה. עכשיו, מדוע היום לא מצליחים? כי לומדים משנה לפני. מתחילים במשנה בגיל 6. אז מתי הוא ילמד בתנ"ך? בגיל 10, כבר שהוא מלא מפוצץ בתנ"ך, מתחילים משנה. עד גיל? 15. זאת אומרת, עד סוף גיל 14. נכון? יש לו, מה? עד יום הולדת 15. נכון. כלומר, אז יש לו 10, 11, 12, 13, 14, הוא יודע תוך 5 שנים את כל המשנה. כמה סדרים יש במשנה? 6 סדרי משנה. אז סדר וחמישית כל שנה. אפשרי? אפשרי. האם בגלל זה הוא לא יוכל לעשות שום דבר אחר? לא, הוא יוכל ללמוד נהיגה, להיות על אופן, לרכב על אופנוע, קצת... אין דעה, כל מיני דברים אחרים, והוא יכול כבר להתחיל להתכונן לבגרות, אין פה סתירה, נכון? טוב. עכשיו הוא מפוצץ בתנ"ך ומשנה. אז מה נשאר לו? עד גיל 18 צריך לגמור את התלמוד, נכון? ב-15 לתלמוד. 15, 16, 17, 18. כן, 4 שנים. הוא גומר את התלמוד. בסדר? כמה מסכתות יש בתלמוד? לא, במשנה יש 60. 30 ומשהו, בערך, כן, חצי. כן. זאת אומרת שכל שנה הוא גומר כמה מסכתות? 6. 6 מסכתות בערך. 6 מסכתות. מה? זה מעשי ועוד איך. אם הוא ילמד, תאמין לי, שאם הוא כבר יודע את כל התנ"ך ואת כל המשנה כמו שצריך, אז הוא יוכל לגמור 6 מסכתות בשנה. לא בעיה. מה מבחן התוצאה מראה? שלא לומדים נורמל, לא לומדים נכון. אבל אם היו לומדים נכון, אז היו מגיעים לזה. בגיל 18 לחופה, מה הוא עושה בגיל 18 אחרי שהוא התחתן? הרי להתחתן זה ערב אחד. מה עושים אחר כך? צריך להתפרנס, לא? אז הוא הולך לעבוד. מתי ילך לצבא? גיל 20. כן, הרי בבין 20 שנה ומעלה, איך אומר הכתוב? כל יוצא צבא. בסדר? בינתיים, הוא מביא גם ילדים לעולם. ואז מה הוא יכול לעשות עם זה? הוא יכול ללמד, הוא יכול ללמוד. הרי אדם לא פטור מלהמשיך ללמוד תורה כל ימיו. אבל לפחות הבסיס יש לו. ברור? אז אולי יש משהו עקום במה שקורה היום. תחשבו על זה. טוב. אם כן אומר לנו הרמב״ם, לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. שאם נשא אישה תחילה אין דעתו פנויה ללמוד. יש צורכי הבית, פרנסה וכדומה. ואם היצרו מתגבר עליו שנמצא שאין לי בו פנוי, יישא. ואחר כך ילמד תורה. אז לא יהיה לי בו פנוי, יהיה פנוי. הרי ממילא אין לי בו פנוי כי הרי יצרו מתגבר עליו. אז שיישא אישה. לקנות בית. זה כתוב באיפה בהלכות? הלכות דעות. למדנו את זה. כן. שדרכם של בעלי דעה, שאדם קודם כל נוטע גפן, אחרי זה בונה בית, אחרי זה נושא אישה. נכון? הוא לא דן בהלכה של לשאת אישה. כל הדיון פה זה היחס בין לימוד תורה לנשיאת אישה. הוא לא דן בכל כל הפרטים האחרים שאינם נוגעים ללכות תלמוד תורה. פה הוא לא כתב בגיל 17. הזכרתי שזה בפירוש המשנה. איך הוא מפרש את המשנה באבות שאומרת בין 18 לחופה? הוא מסביר, בין 17. זה מה שאמרת. טוב, ממתי אביו חייב ללמדו תורה? כן? מה, בגיל שנה אני כבר צריך ללמד אותו תורה? לא. מי שיתחיל לדבר, אבל אמרנו לפני, אבל אמרנו בשם המשנה בין 5 למקרא. בסדר, זה למקרא, אבל יש דברים שהם קודמים למקרא. למשל, א' ב'. כן? איך הוא יקרא את המקרא אם הוא לא יודע א' ב'? לכן אומר, מי שיתחיל לדבר מלמדו, תורה ציווה לנו משה ושמע ישראל. ואחר כך, מלמדו מעט מעט, פסוקים פסוקים, עד שיהיה בן 6 או בן 7. הכל לפי בוריו, כוונה חוזקו, עם הילד חזק, ומוליכו אצל מלמד תינוקות. התינוקות, למה שהוא ללמד אותו בעצמו? הוא לא יכול, הוא צריך לעבוד. אז הם לוקחים אותו אצל מלמד התינוקות. כן, עכשיו, אבל איך מלמד התינוקות קיבל כסף, מקבל כסף? הרי אסור לקבל כסף על לימוד תורה. מה? לא. פשוט, תורה שבכתב, תורה שבכתב מותר. למה? זה כמו בייביסיטר. הרי זה כתוב לפניך. ככה אומרים. כן, כתוב בהמשך גם.
לא, לפי המשנה ש...
שמה?
שהרב ציין מקודם, גם לפי שהרב מקריא את הרמב״ם. אז יוצא שהאנשים המבוגרים לא פוגשים את רבי עקיבא.
לא הבנתי, הם לא פוגשים את רבי עקיבא בגדלותו. מי הפוגש? מי בן 40? הנפגש או הפוגש? כלומר רבי עקיבא?
הפוגש, צריך להיות אדם בוגר של ללמוד את רבי עקיבא לעומקו.
לא, זה לא מה שאמרתי. לא, אז לא הבנת. אז זה לא מה שאמרתי. אל תקשה עליי מדברים שלא אמרתי. בסדר? יש לי מספיק בעיה עם הדברים שאני אמרתי, שאני לא אצטרך גם להתמודד על דברים שאומרים בשמי שלא אמרתי.
נכון שגם הוא יהיה בן 40 ובעקיבא, אבל גם האדם עצמו צריך להיות בוגר יותר. לחזור ללימוד שהוא למד בגיל 5 או 6.
אני לא הבנתי את הקושיה. אתה יכול להסביר את קושייתך? על מה אתה מקשה קודם כל?
על המשנה.
על המשנה או על דברים שאני אמרתי? או שאתה חושב שאני אמרתי?
על המשנה, מתוך מה שאני חושב
שאמרתי. המשנה מה אומרת?
המשנה והרמב״ם, שיוצא מכאן,
המשנה והרמב״ם, שניהם אומרים שמה?
שבערך בגיל, נאמר, 18-20, אתה כבר פחות פנוי לאין לו דעת ואין לו לב, אפשר להגיד ללימוד התורה, הוא פחות פנוי.
לא, הוא מאוד פנוי, כיוון שהוא התרגל. אם הוא מתחיל ללמוד תורה אחרי שנשא אישה, אז יש לו בעיה. אבל אם הוא כבר התחיל ללמוד תורה, אז עכשיו יש לו לב רחב, התורה הרי מגדילה את ליבו. עכשיו מה השאלה?
האם אנחנו צריכים לצייר ציור בראשנו שאדם צריך להיות מחובר לבית המדרש כל חייו?
בוודאי. אדם צריך להיות מחובר לבית המדרש כל חייו. אבל הוא צריך לדעת את התורה. יש לו עד גיל 18 כדי לדעת את כל התורה. בסדר? אחר כך, להבין את התורה, להעמיק בתורה, זה סיפור אחר. הרי הגמרא אומרת, במסכת שבת, לגבי אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שאחד האמוראים אמר, בר תמנה שרי שנה הבינה, וגמירנה לחולו תלמודה. ולא ידענה, דאין מקרא יוצא מדי פשוטו עד השתה. בעברית. בן 18 שנה הייתי, ולמדתי את כל התלמוד, כל התורה שבעל פה, ולא ידעתי שאין מקרא יוצא מדי פשוטו עד עכשיו. למה הוא לא ידע? פשוט מאוד. אפשר להגיד בצורה פשוטה, קודם כל. הוא, קודם כל, למה בגיל 18 הוא גמר ללמוד כל התורה כולה? כי הוא סבר שצריך בן 18 לחופה וללמוד תורה לפני כן. אז הוא צריך עד גיל 18 ללמוד את הכל. אבל הוא לא העמיק. הוא לא ידע שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. כי כדי להבין שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, אתה צריך להעמיק. מה פירוש הדבר? רק אחרי שאתה לומד את כל התורה שבעל פה, אתה יכול להבין שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. כן. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. קודם כל, זה לא כזה מאוחר, הזכרנו רק את זה רק עכשיו. אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה שלמרות הדרשה שאתה דורש על הפסוק, מה שהפשט של הכתוב הוא נשאר נכון. זה דיון לגבי האם מותר לצאת עם חרב בשבת. הרי זה הוצאה מרשות לרשות. אז רבי אליעזר אומר שמותר כי זה תכשיט. אדם עושה דאווין עם הנשק, זה תכשיט, מותר לצאת בשבת. חכמים אומרים, מה פתאום? איזה תכשיט? זה גנאי. שנאמר לו, וחיטטו חרבותם לעיתים. וחניתותיהם למסבירות. לא יישגוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. איך אתה יכול להגיד על דבר מגונה שהוא תכשיט? הרי נשק זה דבר מגונה, זה בשביל להרוג אנשים. ואז אומר לו רבי אליעזר, אבל מה נעשה? יש פסוק מפורש. חגור חרבך על ירך גיבור הודך והדרך. אם כן, החרב היא הוד והדר. אמר לו, מה החרב שמדובר עליה בפסוק? זה התורה. אומר לו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. כלומר, למרות שהדרשה היא נכונה, שהחרב זה התורה, בכל זאת אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אנחנו מבינים מזה שעצם זה שכדי ללמד אותך את הערך של התורה, השתמשו במשל על הכוח מחרבות, סימן שהחרבות הן תכשיט. בסדר? בסדר? מה אתה אומר? כן, כן, אסור ללמד גמרא בשכר. כן, אבל זה אנחנו עוד מעט נתייחס לנקודה הזאת.
מה?
הלכה שאין הציבור, אתה מדבר על גזרה. גזרה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה בטלה. כן, למה? מה זה קשור לעניין?
כי רוב הציבור היום לא עומד בסטנדרט.
איזה סטנדרט? מה הסטנדרט שציינתי? אבל זה לא גזרה, זה הלכה. נכון. אני יכול לעשות, לא אשמתי. טוב, אז אם כך, מה? אולי זה כן אשמתי, אני צריך לחנך לזה, אבל... אבל, אז איפה היינו? כן, אז יוצא שאדם, עד גיל 18 יודע את כל התורה, אבל את העומק הוא לא יודע. אבל כיוון שהוא יתרגל, עכשיו הוא ידע את כל העומק. במהלך כל החיים הוא ילמד תורה. הוא יקשור לבית המדרש, הרי אדם צריך ללכת לבית המדרש בכל יום וכו', כן. טוב. למשל, יש גמרא במסכת ברכות. מדוע חכמים אמרו שקריאת שמע עד חצות? הרי מדין תורה כל הלילה. ואת הגמרא להרחיק אדם מן העבירה. איזה עבירה? שלא יהיה אדם... בא מן השדה בערב ואומר, הלך לביתי ואוכל כמעה ואשתה כמעה ואישן כמעה ונמצא חוטפתו השינה כל הלילה ואז הוא בטל מקריאת שמע. אלא אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, ואם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל, ואוכל פיתו ומברך. בסדר? ככה הביטוי בגמרא. עכשיו, בואו ננסה קצת להבין. קודם כל, מאיפה האדם בא בערב? מהשדה. מהשדה. כלומר, גם לפי מה שלא צריך לעשות, גם לפי מה שצריך לעשות. זה הגמרא לא חזרה בה. אדם בא מן השדה. זה האדם הנורמלי, הוא בא מהשדה. והוא נכנס לבית הכנסת, כך צריך, נכון? אם רגיל לקרות, קורה, ואם רגיל לשנות, שונה. מה זה לקרות? מקרא. מקרא, כלומר תנ"ך. ואם רגיל לשנות, מה זה לשנות? תורה שבעל פה, משנה. אז התנא, שאמר את הברייתא הזאת, לא יודע שלא קוראים מקרא בלילה. מה? לא, זה מיתוס. אנשים אומרים שאסור ללמוד תנ"ך בלילה. עכשיו, זה נכון שהאריז"ל אמר את זה, אבל למי הוא אמר את זה? למקובלים. למקובלים. אז המקובלים לא לומדים מקרא בלילה. אבל סתם אדם, אם רגיל לקרות קורה, אם רגיל לשנות שונה. בסדר? טוב, אז זאת אומרת שאדם בא מן השדה.
למה אסור לקרוא סתם שאלה
שלו? זה קשור למידת הדין, כל מיני דברים כאלה. טוב, עכשיו, אז אם ככה, יש לנו כאן שאדם צריך ללמוד תורה, ללמד תורה את בנו עוד לפני גיל 6. ברגע שהוא מתחיל לדבר, מלמד אותו תורה הציווה לנו משה, ושמע ישראל. המקור בספרי. רק שבספרי כתוב, הוא מלמדו לשון הקודש. בסדר? למה הרמב״ם לא ציין את זה? כי הנחת היסוד של הרמב״ם זה שאדם מדבר עברית. סתם אדם מישראל מדבר עברית. אז מה, אני אגיד לו ללמד את בנו לשון הקודש? מה שהספרי כתב זה למקום שבו לא מדברים עברית. מה דיברו במקומו של הספרי? ארמית. זאת הייתה השפה הטבעית, הרגילה. בסדר? לכן אנחנו אומרים את הקדיש בארמית, כדי שכולם יבינו. נכון? זה היה הסיבה. עכשיו, אבל הרמב״ם הוא מניח שאדם מדבר עברית. עכשיו, מזה אנחנו מבינים דבר חשוב. מקור לדברי הרמב״ם בהקדמתו למשנה, שלימוד השפה העברית היא מצווה. מצווה קלה. איזה מצווה זו? ללמוד את השפה העברית? מצוות תלמוד תורה. בסדר? מצוות תלמוד תורה. כן, את זה הוא כתב בעברית דווקא. מה שאנחנו קוראים? לא, זה לא תרגום. את זה הוא כתב בעברית. את המשנה תורה הוא כתב בעברית. מה? מורה נבוכים הוא כתב כי זה ספר חשוב.
לא, למה זה בערבית?
למה זה בערבית? כדי שיבינו.
למה זה בעברית?
כי זה תורה שבעל פה. מה שאין כן, המורה נבוכים הוא כתוב בשפה של הפילוסופיה והמדע של ימיו. השפה המלומדת הייתה ערבית. מובן? לא. מה?
לא, לא רק המורה נבוכים, זה...
בגלל שזו השפה המלומדת.
הקדמות המשנה.
כי זה חלק מפירושו למשנה. כל פירושו למשנה הוא בערבית, אז למה שהקדמות יהיו בעברית? הפירוש של המשנה? כי זה בשביל שיבינו. מה? אבל זה סיכום התורה שבעל פה, זה ספר לדורות. נכון. טוב, כל דבר אני צריך להסביר? לא, אתה יכול לחשוב לבד גם. בסדר. אני מאמין שאתה יכול. לגבי העברית כמצווה קלה, זה יש ביטוי במשנה. הווה זהיר במצווה קלה. כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. כן? אז יש זהירות מיוחדת במצווה קלה. יש סיפור שמספר הרב מנחם בן יעקב, המלמד במכון מאיר, על אמו, זיכרונה לברכה, שעוד זכיתי להכיר אותה, שהיא הייתה נערה באוסטריה. של הרב מנחם בן יעקב, המלמד גמרא במכון מאיר. אז אמו, זיכרונה לברכה, שעוד זכיתי להכיר אותה, הייתה נערה באוסטריה, קצת לפני השואה. הגיע לשם עדה מימון. עדה מימון, אחותו של הרב מימון, חותמי מגילת העצמאות, היה לה אפשרות להעלות כמה בנות, היה לה כמות מצומצמת של סרטיפיקטים. אי אפשר היה להעלות כל אחד, היה צריך סרטיפיקט של השלטון המנדטורי. והיא אמרה לאימא של הרב מנחם בן יעקב, אי אפשר להעלות אותך, אין לי מספיק. היא אמרה, כן, אבל אני יודעת עברית. את יודעת עברית? נתנה לה סרטיפיקט. וזה, ובזכות זה היא ניצלה מן השואה. אז זה מה שנקרא הווי זהיר במצווה קלה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, תראו איזה שכר. היא יצאה בגלל שהיא ידעה, שהיא הייתה זהירה במצווה קלה. כן.
מה זה
הרב
במצווה קלה?
למשל, הרמב״ם אומר שללמוד עברית זה מצווה קלה.
קלה מבחינת הביצוע של המצווה?
שהיא נראית קלה בעיני הבריות. כן? שלא חושבים שזה...
מבחינת החשיבות.
החשיבות שמייחסים לזה.
לא קשור להבין למצוא.
זה כן קשור, כי התשובה הראשונה שהיא לא מצא חן בעיניך, אז כן, נגיד את התשובה שלך. אני אמרתי לך, שאלת אותי מה זה מצווה קלה. אני עניתי לך תשובה, שזה קלה בעיני הבריות. אתה פתאום אומר...
אני
רוצה לבטוח. אתה רוצה שאני אחזור על התשובה? לא, אז למה שאני אעשה את זה? כנראה שהתשובה פעם ראשונה לא מצא חן בעיניך, אז אני אתן לך תשובה הפוכה. אז למה אתה שואל עוד פעם שאולי זה לא קל לדיביז? אבל למה? אבל אם אני אמרתי, אז אתה חושב שאני לא התכוונתי?
זה לא ברור מה הכוונה בעיני הבריות.
תירוץ לא רע. כן, לא, זה... ניסיון ללמד זכות. אתה רוצה ללמד עליו זכות בקיצור. בסדר, יפה. טוב, כי ראית שהוא קצת נבהל מהתגובה שלי. טוב, בסדר. הלכה זין. היה מנהג המדינה לקח מלמד התינוקות שכר, נותן לו שכרו. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו, אבל יש מלמדי תינוקות, אם כן שלוקחים שכר, סימן שיש מלמדי תינוקות שגם לא לוקחים שכר. למשל, בירושלים היה אחד מגאוני עולם, הרב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שידע את כל התורה כולה, והיה מלמד תינוקות. זה היה המקצוע שלו. דבר שלא כולם יודעים, זה שהוא לא לקח משכורת. אני לא יודע, אבל הוא אמר, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, אז איך אפשר לקחת שכר על מצווה? כן? לכן הוא סרב לקבל. אני עוד לא יודע. איך אני יכול לדעת? אני חילקתי, אולי אני לא בסדר. איך נדע? האם מה שזה נאמר, מה שאמרתי עכשיו, הוא רק על תורה שבכתב, הוא גם על תורה שבעל פה. איך אפשר לדעת?
אם זה מצוין ברמב״ם,
אז יש להניח שאפשר לקרוא ברמב״ם. כן, בבקשה. כן, מה טוב? מה, תינוקות? תינוקות, אין הכוונה למה שאנחנו קוראים תינוק, הכוונה ילד. מה?
עד גיל 5 או...
לא, לא, יותר מזה. לא, 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 ודאי. אסור. הנה, היה מנהג המדינה, אולי נקרא בפנים ונראה. היה מנהג המדינה לקח מלמד תינוקות שכר, נותן לו שכרו, וחייב ללמדו בשכר, עד שיקרא תורה שבכתב כולה. מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמד בשכר. אבל תורה שבעל פה, אסור ללמדה בשכר. שנאמר, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים. כאשר ציווני השם. מה זה כאשר? כמו ש. כן? מה אני בחינם למדתי, אף אתם למדתם בחינם ממני, וכן, כשתלמדו לדורות, למדו בחינם, כמו שלמדתם ממני. עד כאן מובן? עכשיו, למה תורה שבכתב מותר? תורה שבעל פה אסור. תורה שבכתב, בגלל שמכיוון שהספר כתוב לפני התלמיד, יוצא שעיקר מלאכתו של המלמד זה שמרטפות. הוא בעצם שומר על הילדים שלא ילכו לעשות שטויות ברחוב. אז בדרך כלל, אם כבר, שלא תעשו שטויות, אז מה, נכלה אתכם? לא. בואו נלמד תורה. אגב, יש הלכה מעניינת. אסור לקרוא בליל שבת לאור הנר, נכון? למה? שמה יתב, אז מה יקרה אם הוא יתה? הוא יבעיר יותר, כן? כי הוא רואה שהנר הולך לכבות, אז הוא קצת מתה את השמן, ואז זה בוער יותר, זה איסור הבערה בשבת. אבל המלמד תינוקות מותר לו. למה? לא, כי הם רוצים שהנר יכבה. ככה המשנה אומרת. כן, שהוא מראה לתינוקות איפה זה כתוב. הם רוצים כבר ללכת לישון. כן. כי את זה לומדים אחרי שהוא כבר גדול, לא?
כן.
אז הוא ילמד אותו ארמית. ארמית, כן. ארמית של ספר דניאל. כמה פרקים כבר יש בארמית שם? בסדר. חצי מהספר. כן, גם בעזרה יש קצת, ואפילו יש פסוק של שני פסוקים בירמיהו בארמית, וגם יש שתי מילים בארמית בתורה. נכון? יגר סהדותה. בתורה? בפרשת וישלח? לא צריך, אבל... פרשת ויצא, סליחה. אנחנו נקרא את זה השבת אפילו. כן? טוב. מה?
מה לגבי תורת הסוד?
הוא ידבר על זה. אפשר בסוד? לא, הוא ידבר על זה בהמשך. טוב. עכשיו, לא מצא מי שילמדו בחינם, ילמדו בשכר. שנאמר, אמת, קנה. אז זאת אומרת שאתה תלך לקנות אמת, כלומר ללמוד תורה, אפילו אצל מורה עבריין שלוקח כסף על מה שהוא מלמד. הוא עבריין, לא אכפת לנו. התורה יותר חשובה. זה שוב מאותו סגנון שמה שאמרנו מקודם, שיותר חשוב שהתורה תהיה נלמדת מאשר עצם קיום מצוות הלימוד. אז פה, למרות שמצווה באה בעבירה זה אסור, אבל תורה זה יותר חשוב ממצווה רגילה. לכן אמת קנה. מה? מי אמר לך? איפה זה כתוב שהמטרה לא מקדשת את האמצעים? אני ראיתי בכל העולם כולו, כולל ביהדות, אבל גם מחוץ ליהדות, שהמטרה מקדשת את האמצעים. למשל, כן, למשל, אם אתה לוקח מלפפון שלא עשה לך שום דבר רע, ואתה חותך אותו לחתיכות בגלל שאתה רוצה לאכול סלט, לכאורה אתה רוצח מלפפונים. אבל למה זה מותר? כי זה בשביל לאכול סלט. מה? אין לו דין רציחה. אבל סתם ככה, אם אתה מהלך לך בדרך וכותף מלפפונים וזורקם לפח, זה בסדר? בל תשחית, נכון? זאת אומרת שהמטרה מקדשת את האמצעים. אמרת לפי רש"י, מה? השאלה איזו מטרה ואיזה אמצעים. זה הכל. ברור. אבל זה לא שהמטרה לא מקדשת, תמיד זה ככה. זה דבר מוסרי, חלק מהמוסר זה שיש מטרה מקודשת, אז היא מקדשת את האמצעים, זה פשוט, לא?
פה מלמדים ש...
מה? למה זה סותר? זה בגלל שזה סיסמה, זרקו סיסמה, המטרה לא מקדשת את האמצעים, זה לא נכון.
לא, אני לא מתייחס כרגע לזה, אם התורה היא דיבור שיוצא מהם מדבר, זה לא רק הפסף.
נכון, נו אז מה? נכון, אתה צודק. השאלה עד כמה מקולקל. השאלה עד כמה מקולקל. זה כל העניין. למשל, האם מותר ללמוד תורה מאדם שיש לו מידות רעות? אז אם יש לו מידות רעות מאוד, אסור. אבל יש לו איזה פגם, מותר. נכון? הרי אמרו, לעולם יהיה אדם נוח כהלל ולא קפדן כשמי. אז אסור ללמוד תורה משמי? מותר ללמוד תורה משמי. נכון. כי זה לא מדובר על פגם של השחתה, משהו כזה. אז הוא לוקח כסף. יכול ילמד לאחרים בשכר. אז עכשיו תגיד, למה אסור לי ללמד בשכר? כי אני למדתי בחינם. אבל אם הייתי מוכרח ללמוד בכסף, אז אולי מכאן ואילך יהיה מותר לי ללמד בכסף. תלמוד לומר ואל תמכור. כן? אמת כנה ואל תמכור, זה הפסוק. הלמדת שאסור לו ללמד בשכר, אף על פי שלימדו רבו בשכר. בסדר? מה? נכון. אז מה אתה רוצה לומר מזה? כולם עבריינים. הבטלה, אתה רואה שזה נאמר על תורה ש... לא, הבטלה זה שכר בטלה. כלומר, מה זה שכר בטלה? אדם יש לו מלאכה. עכשיו אומרים לו, תשמע, אנחנו צריכים אותך בשביל לעשות דין. למשל, הגמרא מספרת על רב הונה. רב הונה היה ראש ישיבת פומבדיטה. לא סליחה, הוא היה ראש ישיבת צורה. הוא היה תלמידו הגדול של רב. נכון? הוא ראש ישיבת סורה. בסורה היו 800 תלמידים בשיעור. כלומר, כשרב הונה היה מלמד, היו 800 תלמידים. לא סתם. עד כדי כך שאומרים שכשהיו קמים מהשיעור, האבק שהיה עולה, היה יוצר ענן שהיו רואים אותו בארץ ישראל. ורבי יוחנן אמר, שם גברו ללמוד. טוב, זה על דרך הגוזמה. בקיצור, כשהיו באים שני אנשים לדין אצל רב הונה, היה אומר, אין בעיה, אבל בינתיים תשימו מישהו אחר במקומי בדקל לגדור את התמרים. כלומר, זה המקצוע שלו. רב הונה היה צריך להתפרנס ממשהו, היה גודר תמרים. עכשיו, הוא אומר, אתם רוצים דין? בבקשה, אין לי בעיה, אל תשלמו, אבל תשימו מישהו אחר במקומי. בסדר? ככה זה בתלמוד. לא, אבל זה הכוונה שיש לו מלאכה. שיש לו כבר מלאכה ואתה יכול למדוד. אם למשל רב הונה היה יהלומן, אז היו משלמים לו יותר. כן? תעשו מישהו אחר שיטפל ביהלומים. אבל הוא רק גודר תמרים. אז זה על פי זה קובעים את השכר בטלה. בסדר?
מה הכוונה גודר?
גודר זה המילה העברית בשביל הקטיף של התמרים. מה? יש שתי גרסאות, יש גודר ויש גודד. בסדר? אבל בכלל אומרים לגדור. לא, אבל לא תגודדו. עכשיו, כן, כמו שיש בציר ויש קיץ, בציר לענבים, קיץ לתאנים, קציר לתבועה, אז יש גדיר או גדיד לתמרים. בסדר? היה יישוב בשם גדיד בגוש קטיף. השם. טוב. אז זאת אומרת ש... אז לגבי שאלתך, כן, כן, כולם עבריינים. ודאי, הם עבריינים לפי הרמב״ם, אבל יש עוד דעות. בסדר? מצאו כל מיני היתרים, שכל אחד יותר מפוקפק מחברו, אבל מצאו. אגב, יש לציין דבר מאוד מעניין, שרבי יוסף קארו, לא בחלק הזה, בפרק ג', הוא רוצה לתרץ את מנהג העולם. עכשיו, מה שיש... הרמב״ם, איפה הוא כתב את כל הטענות נגד קבלת כסף על ללמד תורה, הביא את זה בפירושו למסכת אבות. שם הוא כתב כמה עמודים זועמים ביותר נגד מנהג הישיבות בימיו לקבל כסף מהציבור. ועל כל הטענות של הרמב״ם השיב הרשבץ, רבנו שמעון בן צמח, בתשובות התשבץ, והדברים של התשבץ הובאו בשלמותם עם עוד קצת תוספות על ידי רבי יוסף קארו בכסף משנה. ואחרי שהוא כותב את כל זה, הוא אומר, ואולי כל מה שכתבתי זה לא נכון, אבל עת לעשות לשם הפרו תורתך. כלומר, בסופו של דבר הרגישו הרבנים שהתירוצים שלהם זה לא משהו. בסדר? טוב. כן. למרות שראיתי בדור שעבר מישהו שכתב שמי שהיום אומר שהוא לא רוצה לקבל תורה כי הוא הולך כדעת הרמב״ם, זה עצת היצר הרע. נו, אז הרמב״ם הלך אחרי היצר הרע. כן, מה אתה אומר? כי תורה זה לא דבר שבא לפתור בעיות של העולם הזה. פרנסה זה בשביל שתוכל להתקיים בעולם הזה. תורה זה שייך לעולם העליון, שייך לעולם הבא, שייך זה אידיאל. אז תעשה מזה כסף. אגב, לפי ההלכה, אסור גם לרופא לקבל כסף. כן? אתה בא להציל לאנשים. אתה תיקח על זה כסף? אז יש לנו תירוצים. לא אמרתי שלא. כן?
אבל יש איזשהו מקום שכתוב שרופא שלא
זה אחת הסיבות. כן, אומרים שהבריות מזלזלות, מזלזלים ברופא שלא לוקח כסף. דה אסיה דה מגן, מגן שוויה. אבל ברור שזה תירוץ. זה דבר לגבי ברית מילה. אסור לקבל כסף על ברית מילה. נכון? אז בסדר, אז היום יש לנו כל מיני תירוצים. הלאה. הלכה חטא. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר. למה? הרי העשיר יש לו תירוץ לא ללמוד תורה. למה? עסוק בעושרו. עני, יש לו סיבות לא ללמוד תורה. למה? עסוק בעוניו. אז כל אחד יש לו תירוץ. בין שלם בגופו, בין בעל ייסורין. בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים. ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, הוא צריך למצוא זמן ביום, זמן בלילה. כן, עכשיו, איפה זה הפסוק הזה, והגית בו יומם ולילה? מאיפה זה? איזה ספר? מה? ספר דברים? יהושע. יהושע, תחליטו, יהושע או דברים? יהושע. בסוגריים כתוב יהושע, אז כנראה שזה נכון. אצלי במהדורה שלי פה לא כתוב כלום, אבל זה בספר יהושע. אז לא לומדים הלכות מהנביאים, נכון? לא לומדים, הלכות לומדים מחמישה חומשי תורה, לא מהנביאים. לא, יותר מזה, הקדוש הוא אומר לי יהושע והגית בו בלילה. לא לכל אחד, לא לכל אחד מישראל. אלא... לא, אולי, יום ולילה אולי זה רק ליהושע. אם אני לומד רק בלילה או רק ביום, אולי אני בסדר. אם אני לומד פעם בחודש, אולי אני בסדר. כן? אז לא. אז זה מזה, אז זה מה שזה על דרך הדרש. כן? חכמים דרשו. גם הדרשות של חכמים זה חשוב. הנה, כאן הוא מביא. גדולי חכמי ישראל היו מהן חוטבי עצים, ומהם שואבי מים, ומהם סומים. ואף על פי שהיו עוסקים בתלמוד תורה ביום ובלילה, והם, ואף על פי כן היו עוסקים בתלמוד תורה ביום ובלילה. והם מכלל מעתיקי השמועה, איש מפי איש, מפי משה רבנו. כלומר, מה הוא רוצה לומר בזה? שאף על פי שהיה להם פרנסה קשה, אחד היה עיוור, השני היה חוטב עצים, דברים קשים. בכל זאת הם למדו. כן? אז אין תירוץ לא ללמוד. עד מתי חייב ללמוד תורה? עכשיו פה יש שאלה גדולה. אם המטרה של לימוד התורה זה לדעת מה שהתורה אומרת, אז זה ברור שביום שבו אני הולך למות, אין עניין ללמוד תורה, כי הרי זה לא ישמש אותי לכלום. והנה כאן כתוב, עד מתי חייב ללמוד תורה? עד יום מותו. שנאמר, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. וכל זמן שלא יעסוק בלימוד ושוכח. אז הוא צריך כל החיים, עד יום מותו, לעסוק בתורה. מה זה אומר לך? מה ההיגיון שיש בזה? שהתורה זה לא מצווה. יש מצוות ידיעת התורה, אבל יש מצווה של התקשרות לדבר השם. וההתקשרות לדבר השם, מה שמביא לחיי העולם הבא, והחוכמה לפי הרמב״ם, כל זה, זה דבר ששייך לנצח. לכן זה לא שייך לחילופי המצבים של האדם בעולם. האם הוא זקן, האם צריכים אותו, האם לא צריכים אותו וכו'.
אבל הצורה היא כן משתנה?
לא, למה? לא, ברגע שאדם יודע... אז ברור שהאופן שבו הוא לומד זה אחרת מאשר רכישת הידע. אם אני לומד משהו 5 פעמים, בפעם החמישית זה לא דומה לפעם הראשונה. ברור.
מבחינת כמות הלימוד, איכות הלימוד.
מה שהוא יכול.
אדם עכשיו יש לו איסורים,
אחוזים. מה שהוא יכול. מה שהוא יכול. כן.
אולי
הכוונה היא לא עד בכלל. לא. לא. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים להלכה חשובה. חשובה בגלל שהיא מפורסמת ויש בה הרבה דיונים אצל רבותינו. וחייב לשלש את זמן למידתו. שליש בתורה שבכתב, ושליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במידות שהתורה נדרשת בהם עד שידע האח הוא עיקר המידות והאח יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמוע. ועניין זה הוא הנקרא תלמוד. כן, אז זה בגמרא כתוב, לעולם משלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אז עכשיו, מה זה תלמוד? זה לא ספר התלמוד, אלא זה התיאור הזה. להעמיק את הדברים, להבין את מקורם ולהשוות דברים, זה נקרא תלמוד. המידות, הכוונה, דרכי החשיבה, דרכי ההיגיון. כן? מידות שהתורה נדרשת בהן. אז זאת אומרת שלפי זה, יש עיסוק שהוא עיסוק יותר עיוני, הוא הנקרא תלמוד. יש עיסוק שהוא יותר הלכה למעשה, הוא הנקרא תורה שבכתב. זו תורה שבעל פה. ויש התורה שבכתב שמטרת כתיבתה איננה לדעת מה עושים, אלא לדעת את הנהגת ההיסטוריה. עכשיו, נשאלת השאלה, למשל לימוד שולחן ערוך. באיזה מהשלושת קטגוריות האלה זה נכנס? תורה שבעל פה. זה נקרא משנה. כלומר, הרי הגמרא אומרת, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. צריך להבין שהמילה משנה זה לא ספר המשנה בלבד, אלא כל משהו ממינו של הספר הזה. כלומר, הספר שאומר לי מה לעשות, זה נקרא משנה. וזה מה שכתוב בגמרא, מה שראיתו מקודם, הברייתא, אם רגיל לקרות קורא, אם רגיל לשנות שונה. בסדר?
פה נאמר, ואיך יוצא הסוג המותר וכזה בהכרח. אז הסוג המותר זה בתלמוד.
לא, האח. כן, כלומר, לא האסור והמותר. רגע, רגע.
לפי המידות.
רגע, הוא אומר. והאח יוציא האסור והמותר, והאבחה יוצא בהם. כלומר, עצם האסור והמותר זה נקרא משנה. זה מותר, זה אסור, זה לא נקרא תלמוד. אבל איך למדת את זה? או איך תתמודד עם מקרה חדש שלא למדת? זה נקרא, האח יוציא האסור והמותר. זה נקרא תלמוד. בסדר? הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה. בסדר? עכשיו, כיצד? ואז הוא נותן לנו דוגמה, כן.
מה זה יבין
וישכיל
אחרי דבר מראשיתו?
כלומר, אתה לוקח הקדמות, עקרונות יסוד, ואתה מוציא מהם מסקנות.
עצמאית כזה?
אם אתה ילמד, אדם צריך ללמוד אצל רבו את זה. כן, הרי מי שלא שימש תלמידי חכמים, זה לא יעזור. אבל מה אתה לומד אצל הרב? אתה לומד איך להוציא מסקנות מהעקרונות. איך ספרי ההלכה בנויים? ספרי ההלכה המעמיקים, הכוונה. לוקחים עקרונות, ועל פיהם מגיעים למסקנה ביחס לשאלה חדשה. בסדר? זה נקרא ראשית ואחרית. ראשית זה העקרונות, אחרית זה המסקנה. בסדר? טוב. נכון. למה? כי הוא בהלכה, איזה מספר הלכה? י' א'. אז למה הוא לא כתב את הלכה י' ב' יחד עם הלכה י' א'? כי לא היינו יכולים לקרוא. כלומר, אם הוא היה כותב הלכה י' ב' על גבי הלכה י' א', אז זה יוצא קשקוש. אז הרמב״ם פשוט יש לו סבלנות אדירה, ולכן הוא לא כתב מיד מה יהיה עם הסתרי תורה וכו'. בסדר? טוב. כיצד? היה בעל אומנות. מה זה אומנות? מקצוע. כן? לא אומנות, אלא אומנות. אומנות הכוונה מקצוע. והיה עוסק במלאכתו. 3 שעות ביום. וואו, זה המון. כן? טוב, אז מה קורה בשאר היום? ובתורה, 9. זה מה שנשאר לו. 9 ועוד 3 יוצא. אז מה עושים? עוד 12 שעות. 8 שעות שינה לפי הרמב״ם. הרמב״ם אומר צריך לישון 8 שעות. אז כמה נשאר לו?
4.
מה הוא עושה ב4 האלה?
מתפלל.
ואוכל. נכון? זה מה שנשאר לו.
מדבר עם הילד כמה דקות.
מה?
מדבר עם הילד.
דברי תורה, מה זה? זה בתורה. בסדר? טוב. אז זה כנראה ש... כמה זמן אדם צריך בשביל שלוש ארוחות ביום, נגיד? שעה. אז כמה זמן לתפילה? שלוש שעות. פחות או יותר מה ש... טוב, אז אם כן, היה עוסק מלאכתו שלוש שעות ובתורה תשע. אותן תשע קורה בשלוש מהן בתורה שבכתב, ובשלוש בתורה שבעל פה. למשל, אצל התימנים, מה זה היה לקרוא תורה שבעל פה? ללמוד משנה תורה. ובשלוש אחרות מתבונן בדעתו. להבין דבר מדבר. ברור? אז זאת אומרת, זה נקרא תלמוד, מה שאמרנו. ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן. מה זה דברי קבלה? לא. 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 נביאים וכתובים. דברי קבלה זה כינוי לנביאים וכתובים. בסדר? ופירושן בכלל תורה שבעל פה. כלומר, יש לך מדרש אגדה או מדרש הלכה. אז לכאורה הוא מביא פסוקים. אז מה למדתי עכשיו? למדתי תורה שבכתב או תורה שבעל פה? לא, ברגע שלמדת פירוש, אז זה כבר תורה שבעל פה. זה כבר החלק השני. בסדר? והעניינים הנקראים פרדס. מה זה העניינים הנקראים פרדס? סתרי תורה. בכלל, התלמוד הם. כלומר, מה שאמרנו, שליש תלמוד, זה כולל גם העיסוק במעשה בראשית ומעשה מרכבה. לא, זה לא נקרא קבלה אצלו, זה נקרא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. עכשיו, זה בכלל התלמוד. עכשיו, יש כאלה שטעו לחשוב שהרמב״ם מתכוון לומר שאת הסוד לומדים מהתלמוד, מהספר הנקרא תלמוד. ברור שהרמב״ם לא התכוון לשטויות האלה, אלא הרמב״ם אומר שהחלק הנקרא שליש תלמוד, זה כולל כל משהו עיון. דהיינו, החלקים הנקראים פרדס. איפה הוא הגדיר לנו מה נקרא פרדס? בסוף פרק ד' של הלכות יסודי התורה, הוא כתב מפורש מה זה פרדס, נכון? הוא אמר, העניינים הכלולים בארבעה פרקים אלו, הם שחכמים קוראים להם פרדס. נכון? קוראים עניינים של מטאפיזיקה וכדומה, כן.
זה לא פשיטה שקבלה, שתורה,
הוא לא אמר את זה עד עכשיו, איפה הוא יודע?
זה ידוע
שזה... ידוע ממי? בסדר? תמיד אומרים, אבל כולם אומרים ש... עד שאתה לא תראה לי מי שאומר ש... אני לא אמין לך. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.